אני לא יודע אם הוא הרב רב מכולם, אבל בוודאי מהמרכזים ביותר, הרב אשכנזי.
כן.
מניטו.
המכונה מניטו, כן.
קודם כל, רוב האנשים לא יודעים מאיפה השם בכלל, מה זה מניטו, מאיפה זה בא?
טוב, תראה, הרב יהודה הוא ליאון אשכנזי, אז קראו לו, השתתף בתנועת הצופים היהודים, שזה לא, זה תנועה שקיימת עד עצם היום הזה בצרפת, הצופים היהודים של צרפת, חלק מתנועת הצופים, ושם היו נותנים לך כינוי. הכינוי היה בדרך כלל לקוח ממסורת האינדיאנית. אז לא נתנו את השם מניטו, מניטו זה הרוח הגדולה, זה השם של האל, של חלק גדול מהאינדיאנים, כיוון שראו את החוכמה הרבה שלו, אז אמרו, המניטו, כן, מניטו זה גם כינוי בצרפתית לכל אדם מאוד חכם. אז זה משם בא וזה נשאר לו, הוא נשאר צופה כל ימיו, גם כשאחר כך הוא היה רב גדול, פילוסוף גדול, מה שאתה רוצה, אבל הרוח הצופית נשארה אצלו. אפשר לומר שזה בא לידי ביטוי בין היתר, למשל, במכינה בחמדת, מכינה קדם צבאית שנושאת את שמו, אז גם כן, אני חושב שעם הנוער הזה שהוא ראה בו את העיקר של עם ישראל, כי הנוער הוא העתיד, הוא מי שנושא את הזהות ואותו הוא עודד.
טוב, שתי שאלות, שאלה אחת, איך אתה מגיע אליו, איך הפגישה הראשונה ביניכם, מה, איך הגעת אליו בכלל? טוב, בסדר, בבקשה.
תראה, המשפחות שלנו היו מיודדות, אביו של מניטו שהיה הרב הראשי האחרון של אלג'יריה, היה חבר אישי של סבא שלי, וגם כשמניטו היה מגיע לעיר אלג'יר, הוא היה מתארח אצל סבא שלי ואצל אבא שלי, כך שבעצם היינו בקשרי משפחה, אני הכרתי אותו לראשונה ביותי בן 11, אמרו לי, זה מניטו, ומאז אני נקשרתי אליו, התחלתי גם ללמוד אצלו, שיעורים, בקיצור, שאלות קיומיות חשובות, הייתי מעביר אליו, ובאופן טבעי, אני, אפשר לומר, הפנמתי את משנתו, ואותה אני משתדל להעביר, אבל אף פעם לא בתור העתקה, כי אם בתור הפריה, זאת אומרת, אני לא מאמין שזה נכון שתלמיד יהיה העתק המדויק של רבו, הוא צריך להפנים את תורת רבו, ולחדש בה, ולהחיות אותה.
אם היית אומר לי אחרת, היית אומר, אורי, אתה עובד עליי. עכשיו... אני עוד רוצה לחזור לעניינים התיאולוגיים, כי זרקת לי הערה ואמרת שאלות קיומיות, אבל אתה יודע מה, בוא נתחיל עם שאלות קיומיות. כן, תן דוגמה לשאלה קיומית, אתה מעביר אליו, הוא מקבל ממנו.
כן, אני שאלתי אותו פעם שאלה לפני כמה שנים, מה השלב הבא של הגאולה? אז...
גלנינה.
כן, אז הוא היסס, ואחרי חצי דקה הוא אומר לי, תורה לאומות העולם. וזאת אחת המוטיבציות שלי היום.
תורת נוח, בנושא. מצוות בני נוח.
כן, כן, בני נוח, בני נוח. אבל הרבה יותר רחב מזה, כן, בוודאי.
זו הייתה תשובתו לך?
כן, כן, בהחלט. כן.
וזה הסטארטר של העיסוק שלך במצוות בני נוח לעולם?
ניתן לומר שזה תרם הרבה לזה, כן, כן, בוודאי. אבל אני חושב שמה שלמדתי עם מניטו זה תמיד להסתכל על הדברים בגדלות. כלומר, לא להתמקד בשאלה הספציפית עכשיו, אלא לראות מהו המהלך הכולל של המחשבות, וגם לא להתייחס דווקא לשאלה אם אדם זה או אחר הוא דתי או לא דתי, אלא בעצם לשאול שאלות של זהות. ואחת ההבחנות הבסיסיות של מניטו זה שהיום אנחנו בעידן של התחדשות הזהות העברית, כלומר, מה שהיינו בתור יהודים, דהיינו בני הדת היהודית, זה זהות של הגלות, ועכשיו אנחנו בעצם עבריים ממוצא יהודי. אני חושב שזה אחד הדברים הבסיסיים שקיבלתי ממנו. בנוסף לכך אני רוצה להוסיף, המשמעות העמוקה של הממד המוסרי במשנתו. כל מערכת היחסים אל הקודש, אל האדם, הכל עובר דרך הנוסחה המוסרית, בכלל זה הקדושה, שאיננה אצלו איזה מושג מיתולוגי, או הייתי אומר סקרלי, אלא חלק מערכת היחסים המוסרית בין האדם לבין הבורא.
אורי, אני נאלץ, ממש נאלץ, לשאול את השאלה הבאה. גררת אותי, מה אני אעשה? אז בוא תגדיר לי אם כן... את הקדושה עליה דיברת זה אתה?
פשוט מאוד.
זה פשוט? רגע, אורי, זה פשוט?
הכי פשוט שבעולם. הדברים היותר עמוקים הם היותר פשוטים. כלומר, כשאתה, בעצם צריך תמיד, כשמישהו אומר לך, תשמע, השאלה היא מורכבת, זה סימן שהבן אדם לא יודע על מה הוא מדבר. כן, אם אתה רוצה להגיד משהו אמיתי, אתה צריך להגיד דבר אחד פשוט. יש, הקדושה היא המערכת היחסים הבלתי אמצעית בין הבורא לנברא. אנחנו הרי חיים בעולם שבו יש מסכים, מסכים תודעתיים, מסכים טבעיים, בין האדם לבין האלוהות, וזה גורם להרבה מאוד שיבושים. הקדושה זה המצב שבו מערכת היחסים הזאת היא אפשרית. לא שהקדושה היא ייעוד, כפי שאמר רבך, אלא היא מציאות, כפי שאמר הרב קוק.
תסביר לי.
אתה מכיר את הביטוי, קדושים תהיו, נכון? קדושים תהיו, אז אתם לא קדושים. יש רק בעיה אחת, יש פסוק, כי עם קדוש אתה. אז זאת אומרת, אז צריך לעשות הבחנה. היה אדם אחד בשם קורח, שאמר, כל העדה כולם קדושים. ויש מי שאמר שגם הרב קוק חושב ככה, זה לא נכון. מה שאמר הרב קוק זה כל העדה כולה קדושה, כלומר יש כבר קדושה בכלל. אני כפרט עוד לא קדוש. אני צריך לאמץ בחיים הפרטיים שלי את הקדושה שכבר נמצאת בנשמה הכללית. במילים אחרות, יש איזה מין רומן שמתנהל בין אלוהים לבין כנסת ישראל לאורך ההיסטוריה, ואני כפרט מוזמן להשתתף ברומן הזה. אני רואה שדבריי לא נכנסים ללבך.
הפעם האינטואיציה שלך הכזיבה הרב אורי שרקי. מה פתאום, אני יושב כאן ככה ואני אומר, רגע, למה אורי לא אמר לי את זה לפני עשור? אנחנו כבר 10 שנים בדיאלוג ויותר אפילו. להפך. אני לא, תשמע, לא תפקידי פה לתת ציונים, אבל אמרת את מה שאמרת, להפך, אני נשארתי ככה ואמרתי, רגע.
אני סוחט את הציונים, בסדר.
בסדר, אז זה היה בעיניי, אם כבר, נפלא ביותר.
טוב, בוא נחזור,
בוא נחזור לרב אשכנזי, למניטו.
כן.
אני עדיין היום, כשאני צריך להגיד הרב אשכנזי קשה לי, כי אם שלי, מניטו.
כן.
אני רוצה להבין מה קורה איתו בשואה, ואיך השואה מקרינה, משפיעה עליו, מה הוא עושה עם השואה.
טוב, מה שהוא עושה עם השואה, תראה, קודם כל...
מה קרה לו? קודם כל ביוגרפית, מה קרה לו?
כן, ביוגרפית, בהתחלה הוא היה באלג'יריה, והוא סבל ממה שמשטר וישי עשה שם, שהוציאו את היהודים ממוסדות הלימוד, מהמשרות וכו', התגייס בסוף לליגיון הזרים, והשתתף בכיבושה של צרפת.
וואלה.
כן, 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 כן. הוא כבש את צרפת.
ליגיון הזרים, מי שיודע מה זה, ליגיון הזרים, נו כן.
כי היהודים כבר היו משוללי זכויות אזרחיות, אבל הוא רצה להילחם. אז הוא יצא למלחמה ונפצע ליד סטרסבורג באזור קולמר, אם זה אומר לך משהו, קרוב לגבול גרמניה, ומיד אחרי השואה, במקום לחזור לאלג'יריה, איפה שהיה הבית של משפחתו, הוא החליט להתיישב בצרפת כדי לשקם את הקהילה היהודית. מה שאז קראו לזה להבהב מחדש את הגחלים שעדיין בוערים. ובאמת הוא מסר את נפשו, אז הקים בית ספר לתודעה יהודית, אפשר לומר, שהיה מיועד לסטודנטים יהודים שלמדו אז באוניברסיטה בפריז. הוא עשה את זה באיזה כפר ליד פריז, ומסר את עצמו ביחד עם בעצם מי שקדם לו שם בתנועת הצופים, אחד בשם רוברט גבזון, המכונה קסטור, גם הוא היה צופה, ואז הוא פגש את רבו האשכנזי הראשון, קרא לו יעקב גורדין, שדרכו הוא התוודה לתורתו של המהר"ל מפראג, וגם היה בקשר עם חכם שושני, שהיום מתחיל לדבר עליו יותר במדינת ישראל, ועם פרופסור נהר וכדומה, הוא וגם בצידו גם היה פרופסור לוינס, שהלך בערוץ מקביל, ושיקמו את יהדות צרפת. הוא הבין כבר אז שאי אפשר יותר להסתפק בנאומים הקוסמופוליטיים החמודים של היהדות הגלותית, וצריכה להיות איזושהי התחדשות, מה שהביא אותו בסופו של דבר להזדהות עם התנועה הציונית, וכבר בשנות ה-50 הוא היה מגיע לארץ להיפגש עם הרב צבי יהודה קוק שהיה רבו, וגם עם הרב שלמה בנימין אשלג בנו של בעל הסולם, שאיתו הוא עסק הרבה בתורת הקבלה. זאת אומרת, בקיצור, הוא הפך די מהר לאחד מהעמודים של ההתחדשות של הזהות היהודית בצרפת באותם הימים, ובזכותו אלפים רבים, אם לא עשרות אלפים, עזרו לזהותם היהודית בצורה נאמנה, הייתי אומר.
תגיד לי דבר גדול שהוא שם את חותמו בך.
אני חושב משהו ששאלתי אותו ביום חתונתי. שאלתי אותו, תן לי עצה לחיים. והוא ענה, תחיה. עכשיו, אני חושב שהביטוי הכל כך קצר הזה נתן לי הבנה של מה זה החיבור לעולם. החיבור לעולם הוא חיבור של חיים. עוד לפני כל המחשבות התיאורטיות וכו'. וזה מאוד משמעותי אצלי, עד היום.
אורי, שאלה אחרונה. נראיתי קודם מצד ימין לך ושמאל לי מין תמונה כזה, זה לא תמונה, מין כיתוב כזה ממוסגר. בחרתי, הנה עכשיו אני רואה את זה, אני בוחר לחיות
מתוך שמחה. אתה מכיר את הסיפור שמאחורי התמונה הזאת?
אתה מבין שאני לא מכיר ואני עומד לשאול, אחרת מיד הייתי מספר את הסיפור.
אז בוא נספר לך.
בסדר, רק רגע. זה צד את עיני, אני לא מבין איך לא ראיתי את זה קודם לכן, ואני שואל את עצמי, האם כשביקרתי בביתך ראיתי את זה, אינני יודע, בקיצור, מה עומד מאחורי זה?
אני אגיד לך, זה דף שמצאנו בתיק של הבן שלי, שהיה עליו כשהוא נהרג בפיגוע. עכשיו...
צמרמורת אוחזת בי, תדע לך.
עכשיו, אני רוצה להגיד, אני לא רציתי לשים בסלון שלי תמונה שלו, כי יש בתי שכול, אתה נכנס לבית, ואתה רואה מיד מה קרה שם. ואני חושב שיותר אמיתי, יכבד את זכרו, להמשיך את מה שהוא רצה. וזה המסר שהוא נתן לנו. זה בחירה לחיות מתוך שמחה.
וואו, וואו גדול. האם זה, וזו תהיה שאלתי האחרונה באמת, האם זה מתקשר לתחיה של מניטו ביום נישואיך?
כנראה, כי חיים וחיים זה תמיד נפגש. אני אקח את האמת, אדם שאיננו אופטימי, אז הוא לא מאמין. אם יש אדון לבירה, אז מוכרחים אנחנו להניח שהמצב הרע המקולקל של העולם הוא זמני, ושהכל מתנהל בסופו של דבר לטובה, לא שהכל טוב, אלא הכל יהיה טוב.
חברים, אורי ורבי, הרב אורי שרקי, תודה רבה לך על השיחה.
ידידי היקר, בלעזר, היה נעים להיפגש.
זה נאמר מיטו. הרב אורי שרקי, תודה רבה לך. גבירותיי ורבותיי, תודה רבה לכם. שלום, ביי ביי ולהתראות.